טוב, אז שאלו אותי שאלה היום, שאלה מאוד מוזרה, אבל היא פתחה לי פתח להסביר את אחד הנושאים הכי מסובכים וחשובים בקבלה, אז אמרתי למה לא? וחוץ מזה כבר הסברנו את זה פעם, דיברנו על זה באריכות, אבל זה דבר שלא הסתדרנו אותו פעם קודמת, אולי הפעם נסתדר יותר טוב. אז השאלה הייתה, האם לקבלה יש לומר משהו על זה שבדור שלנו עלתה הרבה תנועת הלהט"ב? זאת השאלה. והתשובה היא מה?
כן.
כן, בדיוק. התשובה היא כן, זה מה שעניתי. שלחו לי שאלה בוואטסאפ, אמרו לי, האם מה שאמרתי עכשיו? עניתי כן, ואז אמרו לי, מה? אז עכשיו אכתוב את זה בוואטסאפ, זה ייקח לי את כל היום. אז אמרתי, אולי נעביר שיעור. אז אמנם התלבטתי עם משה על הנושא של השיעור היום, אבל ככה הוכרע בסוף נושא לא זה ולא זה. אתה מבין? זה היה משמיים. אז כדי להבין מה יש אנחנו נדבר עם קבלה, לא נדבר על להט"בים, רק ממש מעט, כן? אבל אמרתי לך שזה שיעור בשבילך, רפאי, כן? למרות שאתה נשוי וזה, בגלגול הקודם וכולי. אז כן, רק דבר אחד צריך לומר, שלהט"ב זה אומנם ראשי תיבות מאוד יפות, נכון? באנגלית אומרים LGBT או LGBTQ, A, B, C++, אבל באמת זה תופעות שונות לחלוטין, ולפעמים מנוגדות. כן, אז זה יש שיעור, מי שרוצה, יש לנו שיעור על מה שנקרא תופעת הלהט"ב ביוטיוב, אבל זה נושא בפני עצמו, רק צריך לשים לב, זה לא אותו דבר, נכון? ברור שאין שום קשר בין הומוסקסואלים לבין טרנסג'נדרים, נכון? זה אפילו כמעט תנועה הפוכה, כי הומוסקסואל אומר, אני גבר ואני פשוט נמשך לגברים. טרנסג'נדר, הוא לא אומר, אני נמשך למין השני. הוא אומר, אני עצמי המין השני. זה לא אותו דבר. או יש להם קווירי, כל המראים בשין האלו, כן? כל מיני סוגים ושונים ומשונים. אז אנחנו נדבר היום על תופעה אחת שהיא באמת מוכחת שהיא מאוד חזקה, שזה ההומוסקסואליות. למה? כי יש הבדל גדול בין גבר שנמשך לגבר לבין אישה שנמשכת לאישה. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. הרבה מחקרים מראים שאצל נשים הרבה פעמים זה או החלטה מודעת או משהו הרבה יותר פלואידי, הרבה יותר גמיש. ולעומת אצל גברים, שיש גברים שבדרך כלל פשוט נמשך רק לגברים באופן טבעי, בסדר? ומסתכל על נשים כמו שגברים אחרים או גברים רגילים מסתכלים על גברים. כן, זו תופעה הרבה יותר כאילו יוצא דופן, ואנחנו נדבר עליה. וכדי להבין אותה, צריך להבין באמת, אני לא צוחק, שתי הסוגיות הכי גדולות בקבלה. והכי רלוונטיות גם. אז אנחנו נתחיל מהכי הכי מסובכת. בעצם אנחנו יודעים שהקבלה שאנחנו לומדים, נכון? היא מבוססת בהרבה דברים על מושג אחד שאנחנו משתמשים בו בלי סוף. הוא נמצא בספר, מה? הוא נמצא בספר הזוהר, הוא נמצא בשערי הוראה, הוא נמצא בעוד מקומות שנקרא 10 ספירות. נמצא כבר בספר יצירה, בקונסטלציה אחרת. 10 ספירות, נכון? יש לנו כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, ניצחון, יסוד, מלכות. ואנחנו מדברים הרבה על היחסים בין הספירות, ומה כל ספירה אומרת, ומה המשמעות של הספירות, וכולי 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 וכולי. נכון? זה עיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי בקבלה, בספירות. והזוהר עצמו עוסק כמעט ורק בנושא של 10 ספירות. אין בזוהר כמעט מושגים אחרים. יש מושגים אחרים, אבל המושג המרכזי בזוהר זה 10 ספירות. ואז יש לנו עוד חיבור, שאומנם נמצא בתוך הזוהר, אבל הוא לא חלק אינטגרלי מהזוהר, שקוראים לו הידרא רבא. מכירים? הידרא רבא, בניגוד לזוהר, היא לא עוסקת בספירות. במה היא עוסקת? בפרצופים. מושג אחר לגמרי. עתיק יומין, אריך אנפין, זעיר אנפין, נוקבה, פרצופים. מה היחס בין פרצופים לספירות? זה מאוד מאוד מסובך. אני פעם אמרתי לכם שאם רוצים להגדיר את זה במינימליות של המינימליות, אז אנחנו נאמר שספירה זה מהות שעומדת בפני עצמה, ופרצוף זה דבר שמתפתח, שמשתנה כל הזמן. אבל זה לא מה שחשוב בענייננו היום. מה שחשוב בענייננו זה היחס בין ההידרא רבא והזוהר לספירות. בעצם ההידרא רבא מלמד אותנו סוד שהוא סוד הסודות של הקבלה. והוא הוא גם סוד מסוכן, כי הוא יכול להוציא דברים לענייני תפלות, ויכול להוציא אנשים לכפירה. ובסוד של היתר הרבה אומר, אם אני צריך להתחיל לתמצת אותו, אולי לפני שנגיד אותו במילים קבליות, נסביר אותו בהיגיון. יש שאלה מאוד גדולה. שאלה אמונית, מחשבתית, מאוד גדולה, שעולה כאשר אנחנו עוסקים בנושא הזה של שכר ועונש. אנחנו קוראים בתפילת ערבית, בתפילת שחרית, את פרשת והיה עם שמוע, נכון? ושם אנחנו מדברים, פרשה שלמה בתוך התורה שלנו, שהעיסוק שלה הוא כל כולו שכר ועונש. נכון? והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אבותיכם ולכם ולחלב שכם, ואז ונתתי מטר ארצכם ביתו, יהוא מלכו, שסעת על גניך ותירשך ויצריך, כן? אבל מה קורה אם בשרתם ועבדתם אלוהים אחרים, וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן טיבולה, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר אדוני טוב לכם. זאת אומרת, מהפרשה הזאת אי אפשר שלא להבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי שכר ועונש. מסכימים? אי אפשר להבין אחרת. ושכר ועונש זה די ברור איך זה עובד. קל מאוד להסביר את זה. אם אתה עושה דברים טובים, מה תקבל? שכר. אם אתה עושה דברים רעים, מה תקבל? עונש. כן? קיימת מצווה, הנחת תפילין בבוקר, תקבל איזה שכר. אכלת נקניקיות וקשרות במדרחוב הגדול הזה בברצלונה, עבירה.
או לא תקבל.
עונש.
לא תקבל עונש, תקבל שכר.
יכול להיות שזה מתכזז, יכול להיות, לא משנה כרגע, אני לא נכנס למנגנון, יש איזה סוגיות בגמרא, נותחס בגמרא בראשונה, לא נכנס לסוגיות, איך זה עובד. בסדר, אנחנו מבינים את המנגנון, יותר מזה אבל, כשאנחנו קוראים את פרשת והיה עם שמוע, מה אנחנו שומעים? שיש גם שכר ועונש ציבורי. זאת אומרת, העונש שמוזכר זה, ועבדתם מהרה, מעל הארץ הטובה, אשר אדוני נותן לכם. או במילים אחרות, גלות. כלומר, יש עונש שהוא לא עונש לאדם, אלא הוא עונש לעם ישראל כולו. למה? כי עשו עבירות. ובאמת, כל התנ"ך מלא בזה. אם נסתכל על ספר מלכים, למשל, על הגלות של ממלכת ישראל, יש שם תיאור ארוך ומפורט של חטאי הממלכה שגרמו לכך. אותו דבר בסוף בחורבן המקדש. יש תיאור של הספר למה חרב המקדש וגלו ישראל. למה גלו ישראל מאדמתם. כן? עד כאן? יש בעיה אחת עצומה עם שכר ועונש. שאם באמת יש לנו שכר ועונש, אז העולם לא יכול להתקדם בהכרח. מה הכוונה? הרי יש לנו בתורה עוד דברים, יש לנו הבטחות, נכון? יש ברית. יש בריתות, ברית על הארץ, יש הבטחה לגאולה, יש הבטחה לקיבוץ גלויות. הכל כתוב, נכון? איך יכול להיות שיש הבטחה על משהו אם הוא תלוי בנו? הרי מה נפשך? שכר ועונש מניחים שיש לנו בחירה חופשית. אין שום משמעות לשכר ועונש בלי בחירה חופשית, נכון? מסכימים? כי אם אני לא בוחר, אז על מה אתה נותן לי שכר ועונש? אם יש בחירה חופשית, אז זה תלוי בי מה יקרה. ואם זה תלוי בי מה יקרה, איך אתה יכול להבטיח לי שיקרו דברים טובים? מבינים? דרך נוספת לנסח את השאלה הזאת, זה שאלת הידיעה והבחירה. או הקביעה והבחירה. אבל אנחנו נלך היום עם השכר ועונש. באמת, לפי ההבטחות, אין שכר ועונש. אלא הקדוש ברוך הוא, מזיז את העולם איך שבא לו. אם הקדוש ברוך הוא מחליט שעכשיו ניגאל, אנחנו עכשיו ניגאל. כן? יש סוגיות סביב זה. הגמרא דנה בשאלה, האם הגאולה תלויה בתשובה? יש מאן דאמר שהגאולה לא תלויה בתשובה. כן? דבר מפליא. יש מאן דאמר שיש בעיתה אחישנה, נכון? זכור בעיתה, לא זכור. אחישנה שהגאולה תבוא, אף על פי שישראל לא זכאים להיגאל. למה? למה זה מנוגד לשכר ועונש? זאת אומרת, חייבים להבין שבמקרה הזה אין שכר ועונש. וכמובן, זו סתירה. במקום אחד יש שכר ועונש, במקום אחד אין שכר ועונש. מובן הסתירה פה עד עכשיו? יפה.
מציאת מצרים זה אותו דבר.
מה?
גם מציאת מצרים.
הכל, הכל, הכל. זה אפשר למצוא אין סוף סתירות סביב השאלה של שכר ועונש ומה תבטחות של גאולה. בסדר? בלי סוף סתירות. ולכן, הפתרון שלנו יימצא בהידרא רמה. או בספר הזוהר. או בתורת הסוד כולה. בעצם, מה שעולה מהקבלה, זה שכל מה שאנחנו מכירים, המערכת הזאת של הקדוש ברוך הוא שמתגלה אלינו ונותן לנו שכר ועונש, ישו השם. איך קוראים לה? זעיר אנפין. זה. ישו השם. פרצוף. הכל מתרחש בתוך פרצוף זעיר אנפין. אבל לפעמים יש הנהגה גבוהה יותר. הנהגה של חסד גמור, של אהבה מוחלטת של הקדוש ברוך הוא לברואיו כולם, שאיך קוראים לה? אריך אנפין. אריך. זאת אומרת, יש לקדוש ברוך הוא שתי הנהגות. הרמח"ל נתן להם שמות כדי שיהיה לנו קל להבין אותם. להנהגה של שכר ועונש הוא קרא הנהגת המשפט. ולהנהגה הזאת של אריך אנפין, ההנהגה שמקדמת את העולם, שבעצם היא מנותקת לחלוטין מתלות במעשה בני האדם, והיא כל כולה אלוהית, הוא קרא הנהגת הייחוד. בסדר? עכשיו, זה מסתבך. למה זה מסתבך? כי הפרצופים, יש בהם ספירות. בסדר? הפרצופים הללו הם לא מערכת עצמאית, הם מערכת שגם עובדת מול הספירות שאנחנו עובדים איתן. אם תשימו לב, כשאנחנו לומדים זוהר, אז הזוהר תמיד אומר לנו דבר מאוד פשוט. אומר לנו, אנחנו מתחילים לדבר תמיד מאיפה? מהבינה. זה הכי גבוה שתגיע. הבינה היא סתומה, אבל היא קיימה בשאלה. נכון? ככה כתוב בזוהר. משהו... את הבינה כבר לא באמת אפשר להשיג, אבל משהו אפשר לטעום. למה? כי הכל נולד ממנה. לא אותה בעצמה, אלא מגיד מראשית, מגיד מראשית אחרית. כלומר, בגלל שאני רואה את מה שהבינה מולידה, אני יודע להגיד משהו על הבינה. אבל מה? כמעט אף פעם אין בזוהר, איזה עיסוקים כמעט אף פעם יש? יש רק הזכרות נדירות, במה? בכתר ובחוכמה. נכון? כמעט אין. למדנו די הרבה זוהר, לא? משה, מה אתה אומר?
מה למדנו?
על מה? על בריאת העולם. על בריאת העולם. שים לב. כן? זאת אומרת, זה לפני השכר והעונש, זה לפני הנהגה. זה טרם ההנהגות, נקרא לזה ככה. אבל כמעט אף פעם אתה לא תפגוש בסוגיה רגילה בזוהר את הכתר והחומה. זה דבר נדיר. זה לא שזה לא קיים, אבל זה דבר נדיר. וכל כך למה? כי באמת הקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם עם הכתר והחוכמה. אז אם רפאל היה מקיים את תפקידו, היה לנו לוח, אבל בגלל שאין לוח, אני אגיד את זה בעל פה, ההתאמה בין האותיות והספירות הוא כדלקמן, בין הפרצופים והספירות. בעצם הכתר, המקביל של הכתר זה פרצוף עתיק יומין, עתיק. הפרצוף שמקביל לחלק התחתון של הכתר, נקרא לזה ככה, זה אריך אנפין. אריך הוא בכתר. חוכמה ובינה זה נקרא אבא ואמא. והזעיר אנפין שדיברנו עליו, זה הוא מקביל לוו קצוות, לווק, נכון? שזה חסד גבוהה תפארת נצחון יסוד, והנוקפה מקבילה למלכות. עד כאן? עד כאן? אפשר מחזיקים קצת ראש? אני יודע שהיה יותר קל עם לוח, אבל יש פה רשלנות. לא, זה רפאל כבר התרשל, הוא יחיה עם חטאו עד יומו האחרון. אלא אם נמחל לו כולנו. אבל זה גם הצופים שאחר כך זה יכול. כל פנים, אז... אז אנחנו מבינים בעצם שיש יחס בין הספירות לפרצופים. וזה יחס מורכב ומעניין. ואז אתה שואל את עצמך, שאלה פשוטה, על מה מבנה הספירות? מה קורה עם הספירות? הספירות, כמו שאנחנו מכירים אותן, הן גם כנגד שמו של הקדוש ברוך הוא. נכון? י' כ' ו' כ'. וגם במילא אז הפרצופים מקבילים. אז מה יצא לנו? יצא לנו דבר כזה. שכנגד קוצו של יהוד יש לנו פרצוף
עתיק.
עתיק. כן?
ועריך.
ועריך, בדיוק. היהוד יהיה לנו מה?
חוכמה.
אבא. הראשונה?
אמא.
וו?
ו.
זה? ו. האחרונה, נוק, נכון? שימו לב, כמו שאנחנו מכירים בקבלה של הספירות, גם בפרצופים, מה יוצא? שההיים הם הנקביים, נכון? ההי זה הנקבי. זאת אומרת, יש לנו את האימא ואת הבת, הנוקבה. את הבינה ואת המלכות. עד כאן? הכל בסדר? עכשיו צריך לשים לב ועוד דבר מאוד מעניין. שאנחנו בדרך כלל, אנחנו רוצים לעשות ייחודים. מה זה ייחוד? שם ייחוד, קודשא בריך הוא שכינתא בתחילו, אורחים ואורחים, יחדה שמות י', באות ה', באות ו', באות ה', בייחוד השלים בשם כל ישראל. בשם כל ישראל. כאילו מי אתה? אבל נגיד, כן? אתה אומר בשם כל ישראל. אז שימו, מה מייחדים?
ה' וה'.
לא, מייחדים י' וה', ומייחדים ו' וה'. זה הגיוני מאוד, תחשבו על זה רגע. בעצם מייחדים אבא ואמא, חוכמה ובינה. בייחוד התחתון, מה מייחדים? זו ונוק, בעצם ייחוד זון מה שנקרא, שזה הייחוד בין זו ונוק, בעצם הוו קצוות שיורדות המלכות היא הבת שבע שמקבלת את הוו קצוות ומשלימה את כולם, כן מורידה אותם לעולם.
אבל הייחוד להיות באיזה לא קורה תמיד?
ואבא, כן קורה תמיד, לא מורה, עכשיו זה לא צריך מדעת היום. אבל מה אני רוצה להגיד בזה בעצם? מה זה הדבר הזה של ייחוד עליון וייחוד תחתון? בעצם ייחוד עליון וייחוד תחתון זה אומר דבר כזה. יש בעצם ייחוד של אבא ואמא, מה הוא מוליד? את העולם, נכון? פשטות, הוא מוליד את הזון. כן, כדי שהאמא תוכל ללדת, מה היא צריכה להתייחד עם האבא, נכון? זה לא צריך מקובל בשביל להבין את זה. עד כאן זה ברור? האמא מתייחדת עם האבא, ואז היא יולדת. כשהיא יולדת, נולד העולם. בתוך העולם, בעצם, כל הצד הזכרי של העולם מתייחד עם כל הצד הנקבי של העולם, ובביטוי שלנו זה איש ואישה, אבל זה יכול להיות כל ביטוי של צד זכרי וצד נקבי שנמצא בעולם. עד כאן? ברור או סינית? ברור, מצוין. עכשיו בעצם צריך להבין משהו מאוד מאוד עמוק על הנהגת הייחוד. מתי מופיעה הנהגת הייחוד? מתי מופיע אריך? אותו אריך, ואולי נגיד איזה מילה עליו, אותו אריך של הזוהר, של ההידרה, סליחה של ההידרה רבה, הוא כולו טוב, הוא טוב מוחלט. הוא לא, אין בו דינים, אין בו שכר ועונש. הוא כל כולו רוצה להטיב עם העולם כולו. הוא רוצה לגאול את העולם ברחמים. לכן בתחילת ההידרה רבה, כל החברים אומרים רבי שמעון, אנחנו ירא שמיים. היינו בהידרה של המשכן, בהידרה דב משכנה, שכנראה נמצאת פרשת משפטים. רשבי אומר להם, לא, ענן וחביבות אתה בימי ביתה. ההידרה רבה, המדרגה שהיא מצריכה מהאדם, זאת לא מדרגת היראה, זאת מדרגת האהבה. למה? למה? כי הקדוש ברוך הוא, שהוא מתגלה לנו באריך, הוא אוהב אותנו ללא תנאי. זאת אומרת, אי אפשר לשאול בהתגלות של אריך את מי הקדוש ברוך הוא אוהב יותר. למה? כי הוא אוהב את כולם אינסוף. אפילו הייתי אומר יותר לזה, הוא לא אוהב את כולם, הוא אוהב את הכל. אינסוף. או במילים אחרות, שהקדוש ברוך הוא רוצה לקדם את העולם, שהוא רוצה בעצם לשבור את הנהגת המשפט, ולחדור דרכה, בביטוי של ההידרה רבה, זה אומר שאריך מסתכל על זעיר אנפין. שאריך אנפין מסתכל על זעיר אנפין, אריך על זע, ובמבט שלו, בסדר, הוא שופע שפע של הלובן העליון, שמגיע לזע שהוא אדום, כי יש בו דינים, ומרקח אותו לגמרי. זאת אומרת, וכאן מגיע הנקודה המרכזית, יש קשר בין אריך לזע. הם לא מנותקים אחד מהשני, זה לא, חס ושלום, זה איפה, הכפירה של השבתאות הייתה בנקודה הזאת. של נתן העזתי, כן? איפה הוא כפר? הוא אמר שזה אלוהים נמוך, האלוהים הזה של זה, הוא אמר זה האלוהים של התנך. אנחנו פונים לא אליו, אלא למעלה, לאריך, לא בנעיון.
הם עושים
החלפת כוחות. זה כאין עבודה זרה, צריך להבין, כי הרי זה אותו אחד. זה שתי הנהגות.
אבל הם לא במקביל להנהגות האלה, זה או. לא יכול להניב כל בחסד לגמרי, אתה צריך
לבוא לשם. לא, אז צריך, נכון, נכון, אתה צודק, אבל יש יותר מזה. אתה אומר רפאל, תגיד אם אני אביא אותך נכון, אתה אומר, זה לא שאחד מהם נוכח והשני לא. יש שילוב ביניהם.
כן, אבל בסוף אחד בהנהגה, ואחד לוקח לצד אחורה, ושני בשליטה על המציאות.
בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, אני חולק. כן, כי זה, יש בזה ניצוץ של עבודה זרה במה שאתה אומר. כי בעצם להגיד, לא, לא, זה אל אחד, אבל יש לו שתי הנהגות, ולפעמים הוא מנהיג עם זאת, ולפעמים עם זאת, זה בעצם להגיד, יש שני אלים. כן, אתם מבינים את הקושי פה? צריך להבין שזה לא סתם, שזה אל אחד. האריך והזה הם ביחד. כלומר, שהאריך מסתכל על הזה, הוא משפיע עליו שפע. והוא ממתק את הזה עצמו. זאת אומרת, זה גם הנהגה שמתגלית בסוף דרך ההיסטוריה. אתה מבין מה שאני אומר? זה לא מחוץ לכל המערכת. ההתגלות האלוהית היא אחת. אבל במנגנון שלה, יכול להיות משהו שממתיק את כל הדינים בבת אחת, ושוטף את הכל. זה לא תמהיל, זה לא תמהיל, זה תמהיל, אתה צודק, אבל זה תמהיל במובן הזה, שזה בעצם מזכך את ההתגלות של זה אלינו. בסדר?
עכשיו, כאילו אמרנו את ריח וזה, ומה עם מנוק?
עזוב, רגע.
נגיע אליה. כשהוא משפיע, יש איחוד או אין איחוד?
מה?
כשהוא משפיע,
כן, 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 כן. בעצם זה הזמן שזה מתייחד עם עמנו, כן. בסדר, זה איחוד מתוקן. עכשיו בעצם...
איחוד לא מתוקן?
כן, כן, כן. בסדר? גם למדנו את זה פעם, אבל לא משנה. אבל זה, אתה מסמך אותנו נורא, משה, אנחנו אנשים פשוטים. מה אנחנו מבינים? הידרה רבה, הידרה זה. בקיצור, אז בחזרה לענייננו, עכשיו צריך להבין דבר מאוד גדול. ככל שמתקדם הזמן, וזה הרמח"ל מאוד עומד על הנקודה הזאת, אבל גם בלי הרמח"ל היינו יכולים לדעת את זה. ככל שעוברים הדורות, הנהגת הייחוד מתחזקת, והנהגת המשפט מתשתשת. זאת אומרת, התמהיל שדיברת עליו, הולך ונהפך להיות הרבה יותר ייחוד מאשר משפט. למה? למה? כי בעצם כל המציאות נבראה כדי להגיע לייחוד הגמור של הקדוש ברוך הוא, נכון? אז תחשבו שהמציאות נבראה היה מעגלים גדולים, הם הולכים וקטנים וקטנים וקטנים, אז נגיד טק לנקודה. מבינים מה שאני אומר? ולכן, ככל שאתה מתקרב לנקודה, הסיבובים שלך קטנים יותר. זאת אומרת, אתה יותר מכוון מטרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יותר מתערב לקדם את המציאות. יש לכם קושייה, נכון? אתם רוצים להגיד, מה פתאום? פעם הקדוש ברוך הוא התערב מלא במציאות. היום הוא בכלל לא מתערב. לא! היום הוא מתערב הרבה יותר. כי ההתערבות של האריך זה המתקת הזעיר אנפין דרך הטבע. כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא היום הרבה יותר מוליך את ההיסטוריה מאשר מתגלה מבחוץ. מתי יש התגלות מבחוץ? בהנהגת המשפט. כן? כי כשהקדוש ברוך הוא מתגלה מבחוץ, אז הוא בעצם מתערב בעניינים. הוא לא ממתיק את הדינים.
זה קשור גם לתקופת הנביאים למשל, בהנהגה של משה רבינו, שזה יותר מבחוץ. הוא ממש התערבות מבחוץ ולא דרך הטבע.
כן, 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 זה מה שאמרתי עכשיו.
כשנעלמה הנבואה בעצם זה אומר שאלוהים יותר דווקא מתערב בדרך
הטבע. נכון, בדיוק. כן, למרות שהיא תחזור בעזרת השם, אבל עדיין זה יהיה התערבות אלוהי דרך הטבע. עכשיו צריך להבין, אם ככה יוצא, הרמח"ל אומר שההנהגות האלה מעורבות עד שנת ה-6,000, נכון? כתוב בגמרא שליטל משנינה ואלמה ואחד חרוב, 2,000 שנות אור, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח, וזה הולך ומתקדם. אבל הוא בעצם רוצה לומר שככל שהשנים עוברות, אז אנחנו מתקדמים יותר ויותר ויותר לסוף התיקון של העולם. לא בסוף העולם, בסוף התיקון, או התיקון הראשון. ובמילא יש הרבה יותר שליטה של הנהגת הייחוד מאשר של הנהגת המשפט, ובמילא, מי פתאום נהיה משמעותי? לא, אריך, הכתר. הכתר נהיה משמעותי בהנהגה של זה, הוא מעורב הרבה יותר בעולם. בגלל זה, העולם שלנו הוא עולם שיש בו הרבה יותר חסדים. אין דינים קשים בעולם היום, נכון? תחשבו על זה ככה, פעם היה לנו דינים קשים, היה, תפתחו פעם ספר, הקדמה לספר, פאת השולחן. פאת השולחן כתב רבי ישראל בשקלוב. היום מישהו הזכיר אותו. לא זוכר למה. מישהו הזכיר לי. לא משנה. אני זוכר, לא משנה. אז הוא מספר איך הוא איבד, איך הוא איבד במגפה את כל הילדים שלו ואת אשתו, ואז הוא התחתן עוד פעם, ונולד עוד ילד, וגם הוא מת, ואתה אומר, איזה חיים, גוואלד, איזה חיים היו לאנשים פעם. תקראו את הזיכרונות של, של, של רבי נחמן, מה שנקרא שבחי הרן, או ימינו ארנת של רבי נתן, או את האגרות של הרב קוק. אנשים היום חיים קשים הרבה יותר. ככל שהולכים בדורות אחורה, יותר ויותר קשה. אנחנו חיים בגן עדן, נכון? מה אנחנו עושים בחיים? הולכים בפילאטיס, אוכלים במסעדות, מזמינים וולט, כאילו, חיים שלנו גן עדן. ממש. כי הקדוש ברוך הוא הרבה יותר מעורב בעולם. הדינים הרבה יותר מונתקים. אלא מה? כל מי שמתבונן בזה מיד אומר, רגע, 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 רגע. משהו פה לא מסתדר לי. פה מתחילה בעיה גדולה. כי הרי אנחנו מבינים שיוד יכולה להתייחד עם ההילה. זה אבא ואמא שמועדים את העולם. אנחנו מבינים שהוו יכולה להתייחד עם ההית התאה. זה הייחוד של הזכר והנקבה בעולם. אבל כשאתה מדבר על אריך וזה, על מי אתה מדבר? על היוד שמתייחדת עם מי? עם הוו. זכר בזכר. ייחוד ועוד איך, כי הוא מסתכל עליו. עכשיו, נכון, 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 זה ייחוד, זה עובד דרך ייחוד. יש ייחוד גמור, בהידרא רבה, יש עמוד שלם שעוסק בייחוד של אריך עם זה. אז עכשיו כאן רגע, צריך להסביר את זה, כי זה עכשיו, ואתה לא יכול לעצור אותי עכשיו. אני אסביר, כי זה השבב המסוכן. מה קורה שם? כדי להבין, זה יותר טוב צריך להבין. צריך להבין בכלל מה זה אהבה. כן, שמדובר על אהבה. מה זה אהבה? מה הופכת אהבה זוגית למיוחדת? יש כמה אספקטים, נכון? יש את האספקט שאפשר לקרוא לו המשיכה המינית, נכון? זה משהו שיש אותו באהבה זוגית, ואין אותו באופן טבעי באהבה בין חברים, נכון? יש אספקט שבדרך כלל, לפחות היעד לא מזמן, אבל זה טבעי מאוד שזה יישאר, שמחויבות, כלומר סינגולריות. נכון רפאל? לא הולכים לאורטל, לא הולכים לדנית, הולכים לאשתך בלבד. אני מאוד מקווה שיום אחד אורטל ודנית לא יעלו על היוטיוב שלי עכשיו.
גם אני מקווה.
גם אתה מקווה, כן, אתה מקווה. בסדר, אז אם זה יקרה לאורטל ודנית, אנחנו סתם דמויות בחיים שלנו, אנחנו לא מכירים אתכם. אז על כל פנים יש מחויבות, וכמובן, יש בין כל הדברים האלה קשר לעצם האהבה, נכון? זאת אומרת, אף אחד לא אומר, אני אוהב את אשתי כי היא אחלה בן אדם, כמו שאני אוהב את אחותי, ואני גם מקיים את המערכת יחסים של פריאה ורבייה. זה מחשבה חולנית. מסכימים? זאת אומרת, אנחנו על פי רוב מקשרים בין הזוגיות והאהבה לבין מערכת יחסים אינטימית. נכון? וזה דבר חשוב, דבר חשוב. יש בתורה, נכון? ויקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה ושם השני צילה, אז כתוב שהוא לקח אחת את פריאה ורבייה, אחת את השמיש. כן, אחת את השאר יפה, שזה, אז שם לא ברור שזה אהבה, כי לא כתוב אהבה, כתוב את השמיש, אבל אפשר להבין שהכוונה שהוא אחת הוא רצה בשביל באמת להיות מחובר אליה, והשנייה שתביא לו רק ילדים. אנחנו מסתכלים על זה באופן מגונה ביותר, נכון? זאת אומרת, אנחנו מאמינים שחייב להיות חיבור.
אני מאמין, אני נגיד ששרה נותנת את הגן, לא
מתוכה
איזה אהבה.
זה סיפור אחר לגמרי, זה אולי ייבנה ממנה, זה סיפור אחר לגמרי, לא נכנס לזה עכשיו, כי זה יוציא אותי מהמסמך. אפשר להקדיש רק לזה שיעור שלנו. אבל אם אני חוזר לנושא שלנו, בעצם יש פה שאלה אמיתית, ותקשיבו לי טוב לשאלה הזאת, כי זו שאלה עמוקה מאוד. האם אהבה זוגית, אהבה, היא ייחודית, או שכל האהבות שיש לנו הן מעין אהבות זוגיות? מבינים מה שאני שואל? זאת אומרת, האם באמת, 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 בן אדם שיש לו חבר טוב, הוא אוהב אותו כמו שהוא אוהב את אשתו, רק זה מערכת יחסים רוחנית. בלי מגע, חס ושלום. מבינים מה שאני אומר? או שזה אהבה אחרת לגמרי. מה אתם אומרים? מבינים את השאלה? יש פה שאלה מאוד יסודית. התשובה לדעתי חד משמעית. דוד, שהוא מספיד את יונתן, הוא אומר לו, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. והוא בעצם רוצה להגיד במילים אחרות, כן, האהבה שלי ושלך הייתה פלא. מה זה פלא בקבלה?
כתר.
כלומר, היא הייתה יותר גבוהה סתם מאהבת איש ואישה, שזה חוכמה ובינה. כן? כי בעצם הצלחנו להתעלות מעל זה. אבל זה באמת על אותו סקאלה. זאת אומרת, אדם שהוא אוהב חבר טוב שלו, הוא אוהב אותו כמו שהוא אוהב את אשתו. זה נשמע חולני ברגע הראשון, אבל אם אתה מבין שמסיטים מזה את האפקט של המשיכה המינית, שהיא לא מחוברת לאהבה הזאת, אז אתה אומר את זה במילים אחרות, זה הגיוני, נכון? זה חשוב להבין את זה, כי הרבה פעמים חושבים שזה לא ככה. לכן, הרבה פעמים, שרפאל הולך לחברים, או כל גבר אחר, אז מה האישה מרגישה? מה האישה מרגישה? תגיד את זה. שהוא בוגד בה. שהוא בוגד בה. מה?
הוא לא אוהב אותי.
למה הוא לא אוהב אותי? כי הוא בוגד בי. כלומר, מה התחושת? כמו...
זה לא כמו... הוא בוגד באנשים?
כן. זאת אומרת, זה אולי לא כמו ללכת עם אישה, אבל זה... כי זה... חוץ לזה שזה סתם איסור גמור, אבל... אבל זה גם, זה כאילו ממש פגיעה באינטימיות, זה בוגד בי. אבל באמת יש אספקט הפוך, שמערכת יחסים כזאת, יש בה איזושהי נקודה שבשיא שלה היא גבוהה יותר ממערכת יחסים של איש ואישה. בנקודה מסוימת. למה? כי היא לא צריכה להתבסס על מגע, על פניו. זה לא נכון, תכף נבין למה זה לא נכון. זה לא גבוה יותר, אבל יש משהו רוחני יותר. במערכת יחסים בין איש לאישה, בין שני גברים, בין שתי נשים, חברי, שלא יכול להיות בעולם של איש ואישה שיש בו מגע, שיש בו קשר שהוא גם מיני. כי הקשר מיני, כמו שאנחנו רואים בתנך, הוא יכול להיות גם נצלני ורע, נכון? מה קורה לאמנון אחרי שהוא רונס את אחותו במחצה תמר? כן, גדולה השנאה ששנאה מהאהבה שהאהבה. כלומר, מה אתה מגלה בעצם? שהיא הייתה בשבילו כמו חפץ שהוא משתמש בה, ואז הוא זורק אותה. כן? כלומר, זה גורם לו לשנוא אותה. כי פתאום היא כבר לא שימושית, וסתם הנוכחות שלה מעצבנת אותו, היא רק מזכירה לו את הדבר המכוער שהוא עשה. כן? זה בדיוק מראה מה קורה שיש קשרים אינטימיים בלי אהבה. כן? בגלל זה אין דבר יותר מזויף מאשר האהבה התלויה בדבר, שזה אהבת אמנון תמר. כן? מעניין שבמי משווים את זה? מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר? בדיוק. כן, דוד ויונתן. כי הם בדיוק הפוך. זאת אומרת, אצל אמנון ותמר, מה זה תלויה בדבר? אגב, מה זה דבר? לא, לא, לא. הדבר, לדעתי, פה שרוצים להגיד, זה דבר מיני, בדיוק. כן? כלומר, שהם נצרכו לדבר עבירה, כמו שהגמרא אומרת לפעמים. הדבר פה זה דבר אחר, כן? אבל לא דבר אחר במובן של חזיר, אלא במובן של דבר מיני. זאת אומרת, האהבה של אמנון ותמר היא האהבה הפגומה ביותר. כי זה משיכה, של אמנון ותמר, כמובן. כי זה בעצם סך הכל משיכה מינית. אין שם שום אהבה אמיתית. אבל דוד ונתן זה בדיוק הצד ההפוך. יש נטו אהבה. עכשיו, בעצם ככל שמתגלה בעולם הנהגת הייחוד, ככל שמתגלה יותר בעולם, יש יותר אהבה בין גברים לגברים. זה טוב, זה לא דבר. יש יותר יכולת לאהוב אחד את השני. כי אנן בחביבות אתה ימילת, נכון? החבורה של רשב"י, כולם גברים. והם תלויים באהבה שלהם. כמו שדוד אמר לנתן, נפלאת אהבתך מאהבת נשים. אלא מה? בגלל שזה במקום כזה גבוה. כלומר שזה הכתר, זה הפלא, זה העין, זה אמור להיות מעל כל מגע. זה אהבה שאינה תלויה בדבר. נכון? מצד שני, כשאנחנו בגאולה, אנחנו יודעים שבעצם יש לנו מהלך שכבר בספר יצירה מופיע, ואחרי זה בכל בזוהר ובכל הקבלה, שנאות סופן מתחילתן, מתחילתן בסופן. כתבת כבר על המשנה הזאת? כן, נכון? אז נאות סופן מתחילתן, מתחילתן בסופן, זה אומר שבאמת הרעיון הכי, הכי גאולי שיכול להיות, זה ההבנה של המעגל בין המלכות לכתר. זאת אומרת שאין המלכות עולה אלא על ידי הכתר, כי כל מלכות של עולם עליון היא הכתר של העולם שמתחתיה. ולכן במילא, הדבר השני שקורה, זה התחזקות המלכות. לא רק ההנהגה האלוהית היא הנהגת הכתר. אבל הכתר הזה נותן לנו בגאולה המלכות. דיברנו על זה שבוע שעבר, נכון? על עליית הפמיניזם והנשיות. בכלל, המלכות זה הארץ, נכון? זאת אומרת, למה נשים לא חטאו בחטא המרגלים? כי הם המלכות, הן קשורות לארץ ישראל, לנוכחות שלנו בארץ. זאת אומרת, מתחזק מאוד גם עוד דבר, הזוגיות. הייחוד זון, הזר והנוק של איש ואישה, גם הוא מתחזק הרבה יותר. וזה שתי תנועות הפוכות לגמרי. מבינים? יש תנועה אחת שהקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו המון חסד. זאת אומרת שיש ייחוד של אריך וזר. ויש תנועה כמעט מנוגדת, הייתי אומר. היא לא כמעט, היא מנוגדת. של ייחוד זון. שזו תנועה טבעית. שזו תנועה טבעית. או במילים אחרות, כשהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו את הגאולה, הוא מאפשר לנו את זה על ידי הכתר. אבל הגאולה עצמה זה על ידי מה? על ידי החיבור של הזה והנוק. כן? מובן שאיבדתי אתכם. כן. עכשיו, מה קורה? פה מתחיל הבלבול. בסדר? יש הרבה יותר אהבה בעולם, בין איש לאיש. יש הרבה יותר אהבה בעולם. רק בטעות, יש אנשים שמורידים את זה למלכות. זאת אומרת, הנשמה שלהם קולטת שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי האהבה של הכתר לתפארת. ככה הנשמה שלהם קולטת. ואז הם מממשים את אותו דבר בחיים הפרטיים שלהם, ובלי להבין שהם סך הכל מה, הם צריכים תפארת ומלכות. מבינים מה שאני אומר? או שזה לא... כי אתם מסתכלים עליי כמו... אבל הנקודה הזאת היא בעצם מלמדת אותנו כאילו מה קורה לאהבה שאינה תלויה בדבר שהיא מתערבבת עם אהבה שתלויה בדבר. זאת אומרת שאין הפרדה בין המערכות הללו. או במילים אחרות, הטעות של נטיות הפוכות, אני אומר טעות במרכאות, כי זה לא משהו שאנשים... לא פגשתי אף אחד שאמר את שמה, אני משחק גברים, כי ראיתי בהדרה רבה שהכתר מתחבר עם הזהב, ואז אמרתי למה לא ליישם את זה גם בחיים הפרטיים שלי. לא, זה לא המנגנון. אבל בעצם, אם נגיד את זה בשפה הכי פשוטה, העולם שלנו מלא אהבה. העולם מלא אהבה. זאת אומרת, יש התגלות עצומה של האהבה של הקדוש ברוך הוא. לכן היום כולם מדברים על מה? לעשות מצוות, מאהבה, נכון? נראה, זה דבר רע. אף אחד היום לא אומר לילדים, שמע, תדע לך, שאם לא תגיד קריאת שמע, זה ישר גיהנום. ישרפו אותך, יתגנו אותך, ברביקיו על הגריל, וזה לא הולך יותר. זה לא הולך יותר. אפילו כל המטיפים עשו שינוי בקריירה, כי הבינו שזה כבר לא מצליח אותו דבר. אין כבר קמתות כאלה של הרב אמנון יצחק, כמו שמחכים לנו בדואר בשנות ה-90. כן, שמספרים לך כמה מהר תלך לגיהנום. איך אתה אומר לי אור? מסור A, מסור B, מסור T בגיהנום. כן? עכשיו זה לא הולך יותר, נכון? זה לא הולך. למה זה לא הולך? זה דבר, תחשבו על זה, אנשים הם לא מאמינים פחות מאשר בדור הקודם, אפילו יותר. נדמה לי שהעולם היום, בואו נעזבו את העולם, נדמה לי שהעם ישראל היום פה בארץ ישראל, הוא הרבה יותר מאמין, רוחני, וקרוב לקדוש ברוך הוא, מכפי שהיה לפני 30 שנה. ככה נדמה לי. יכול להיות שאני טועה, אבל לא עשיתי סקר, אבל גם הסקרים אומרים ככה. כן? מצד שני, לפני 30 שנה, הרב אמנון יצחק חילק קלטות בדואר, שבעוונות הרבים היינו מקליטים עליהם שירים, כי זה היה הקלטות היחידות שהייתה יכולה לקבל את המקיריות. בטוח אתה עשית את זה גם בפייל. אין סיכוי שלא. היית קטן מדי עם הקלטות? אבל לא, אז היינו עושים מה זה. אתה אדביר, אתה זוכר את זה? היינו מקליטים על זה שירים אחרים בעבונות הרבים, כן? אז היינו מקליטים שירים של יאו גולן, אבל אין עבירה חלה על עבירה. על כל פנים, אז, ואנשים היו שומעים את זה וחוזרים לתשובה, באמת, לדעתי היה לפחות גל קטן שחזרה בתשובה מהקלטות האלה. זאת אומרת, אני פגשתי בחיים שלי לא מעט אנשים שסיפרו לי שהם חזרו בתשובה בשנות ה-90 מהקלטות של הרב אמנון יצחק. אלה עצום. היום, למרות שאנשים יותר דתיים, הם יותר מאמינים, הם יותר רוחניים, הם יותר קרובים לקדוש ברוך הוא, והם ב-99% פחות מסוגלים לשמוע תכנים כאלה. כאלה של הגיהנום. מה הם אוהבים לשמוע? מה רוצים לשמוע? כי השם מתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. נכון? עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. למה? זה היה תצחיקו, זה שיר אמיתי, זה שיר יפה. כלומר, הכוונה, זה שיר שמסמל מה שאנשים באמת מרגישים. למה זה הצליח כל כך השיר הזה? ואני יודעתי, למה זה הצליח כל כך? כי הוא נגע בנקודה, כמו כל אומנות טובה, עממית שמצליחה, כי היא נוגעת בנקודה שהיא מחנה משותף ענק, שמלא אנשים מרגישים אותו, אבל לא יודעים לנסח אותו. כלומר, וזה בדיוק מה שקרה, כי אנחנו בתקופה של מלחמה, וכולם ראו כמה רע, וחטופים, בעניינים, וכולם נביאי זעם, והטלוויזיות מלאות בנבואות שחורות, וכמה יהיה רע, ואז מישהו הבין שזה לא, שאנשים לא קונים את זה, ושהם באמת בוטחים בקדוש ברוך הוא, כן? לא יודע אם מישהו, זה הרב ארוש כתב את הפזמון הזה, אבל ואז השיר הזה הוא כאילו קלע בדיוק למה שאנשים רוצים לשמוע. כן? שהשם יתברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב. כלומר, גם אם זה לא המשפט הכי מנוסח מבחינה תיאולוגית, כן? שאפשר לקשות עליו מכל הכיוונים, זה פשוט ניסח תחושות של עם ישראל במצב מסוים. של חלקים עצומים מעם ישראל. ונדמה לי שהיום לא היה הולך, כן, כי השם יתברך תמיד שורף אותי ותמיד יהיה לי רק גיהנום. כן? פחות היה הולך. פחות היה הולך. כי האהבה מתגברת. כי האהבה מתגברת. כי האנן בחביבות התל ימילתא של ההידרה מתגברת. כי אנחנו באמת הולכים במקום שהרע של העתיק, של העריך, היא הרבה הרבה יותר חזקה. ולכן, זה גורם לעיוותים, ולטעויות, ולבעיות. כי יש כאלה שלוקחים את אהבת דוד ויונתן, והופכים אותה לאהבת אמנון ותמר. זאת אומרת, הם הופכים את האהבה שאינה תלויה בדבר, תלויה בדבר. הם הופכים את האהבה האינסופית של אריך וזה, שמייחדת ביניהם, לאהבה הפשוטה והמוקבלת של הזה והנוק. שהיא אהבה שהיא תמיד בעייתית. ומעילת מורכבויות. כן, יגאל, מה אתה אומר?
אני פעם שראיתי שהרב אמר שאחרי 6,000 שנה יהיה בעצם שלטון של הנוגבה. זאת אומרת, כאילו לא יהיה שלטון זכרי כמו שהיום, אלא שלטון נקבי.
זה הולך ומתגבר כל הזמן, כן.
נכון. אז גם אנחנו רואים את זה בחיים, שנשים יותר ויותר משתלבות ויותר
שולטות. עכשיו היה זה שיעור, לא ראית?
לא.
אז תראה.
אבל מה שאני רוצה להגיד, שדווקא באמת, שאם אנחנו באמת בתקופה הזו של הכפר,
כן.
אז באמת יש איזשהו, אולי איזשהו בלבול בין המקום הזכרי לבין המקום הנקבי.
חד משמעית, חד משמעית.
עכשיו, בגלל הבלבול הזה, אולי בגלל הבלבול הזה, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את זה מבחינה רוחנית, אז גם הדברים לצורך העניין, כי זו הייתה הדוגמה של השיעור, גם הם פתאום מתבלבלים, זאת אומרת, הגבריות שלהם בעצם כאילו הופכת להיות ליותר ויותר נשית, אני מדבר כרגע מבחינת
רוחנית.
גם היום אומרים הרבה על דברים
עוד פעם, רגע.
טוב, אז, כי הצד הנשי שלו בא לידי
ביטוי. אז כאן צריך להבין משהו, בעצם שהזעם מקבל מעריך, הרי אין ייחוד של זכר וזכר באמת, נכון? אז כאילו, הוא האישה. הוא הנקבי, לא אישה, הוא הצד הנקבי פה בעצם. בסדר? ולכן רואים תופעה, נכון, המשנה אומרת, אוי לו למי שבניו נקבות. לא המשנה, הגמרא. אוי לו למי שבניו נקבות. אז המאירי מסביר, אוי לו למי שבניו מתנהגים כמו נקבות. כן, כלומר... כן, כי זה בעצם כאילו יש איזה משהו בזה שהעזה, בגלל שהוא מקבל כזה אור ואהבה מהקדוש ברוך הוא, כאילו מהאריך, אז הוא לא יודע את מקומו. כי הוא מרגיש, בגלל שהוא מקבל את כל השפע הזה, הוא מרגיש כמו ענוק שרק מקבל. הוא אומר, אין לי משלי כלום. נכון, המלכות ואת והמגר מקלום. והוא אומר, אין לי משלי כלום, כי אני כל כולי מלא באור העצום הזה, של החסד, של הרחמים האינסופיים, של האריך. ולכן הוא קצת נהיה כמו נקבה. כן? זה ודאי קשור. זאת אומרת, רק עוד פעם, איפה הטעות? הטעות שזה במקום הגבוה הזה, זה מעל לכל מערכת יחסים מינית. כלומר, אני אגיד במילים אחרות. מערכת יחסים, מערכות יחסים מיניות בין גבר לגבר, אישה ואישה, הם משחיתים את האפשרות לחברות עם אהבה אמיתית שהיא לא כזאת. אתם מבינים מה שאני אומר?
כי יש משהו שתלוי בדבר.
זאת אומרת, כי, לא כי זה תלוי בדבר. עוד פעם, אני לא רוצה לדבר נגד אף אחד, אני לא שיפוטי על אנשים עם נטיות הפוכות וכדומה, אני... גם ככה החיים שלהם לא פשוטים. מכל מיני סיבות, אני אין לי שום שיפוטיות לגביהם, ובאמת שחדוש ברוך הוא יזורם שלהם רק קל וטוב. אבל כן יש משהו שהרבה יותר קשה ליצור חברויות. זאת אומרת, מי שפגש אנשים, בעיקר גברים, אגב, בעיקר גברים, גברים הומוסקסואלים, אתה רואה שיש להם קושי אמיתי, לא רק עם העובדה שהם נמשכים לגברים, אלא יש להם קושי גם בכלל ליצור חברות, סתם, עם גבר. כן? לא תמיד, לא תמיד. לא תמיד, לפעמים זה יותר מסובך גם מזה, לא תמיד, אבל אתה צודק, יש דבר כזה. אבל יש כאן משהו... מה?
למה אני
שואל? כי עוד פעם, ברגע שאתה מושך את המערכת יחסים, ברגע שאתה מסתכל על בן מנחה כמשהו מיני, אתה קשה מאוד לשחרר להגיע לאהבה רוחנית פשוטה, שבאדם שהיא משוחררת מכל זה. בסדר? זה דבר מאוד, מאוד מאוד יסודי. ולכן אני אומר, ובזה אני אתחיל לסיים, שבעצם ההתגברות של הנטיות ההפוכות בדור שלנו, זה סך הכל סימפטום מכל הסיבוך הזה, כי אם אני רוצה להכניס את זה לתוך משבצת, זה סימפטום של התגברות האהבה. זה לקיחת האהבה הרוחנית למקום פגום. עכשיו, צריך לדעת, יש תגובות אחרות, זאת אומרת, לדעתי, לעניות דעתי, וכאן אני אומר משהו חדשני ועל דרך האפשר, בסדר? אבל יש הרבה תגובות להתגברות של האהבה בעולם. כלומר, לדעתי, ההתגברות של ההומוסקסואליות היא אחד מהביטויים הלא בריאים, כמובן, אחד מהעיוותים שנוצרו כתוצאה מהתגברות האהבה בעולם. יש עוד עיוותים, כן? יש עוד הרבה עיוותים. למשל, יש אנשים שמגיבים בריאקציה, נכון? שבגלל שהעולם מלא אהבה, אז הם נהיים אלה עדינים. כי הם לא יכולים לספוג את כל האהבה הזאת, זה כאילו, זה גדול עליהם. זה נשפח מהם. או שיש תופעה של בגידות. כי אדם אומר, אני לא יכול להיות עם אישה אחת. מה, אתה רוצה שעם אישה אחת כל אחרים? יש בי כל כך הרבה אהבה. אני רק איתה? מה אני איתן לכל השאר? כאילו, הוא לא יכול להצטמצם במקום של אהבה אחת. וזה יכול להסביר עוד המון המון תופעות. אבל ברור שכאילו אנחנו, זה כמו ששואלים היום היה שיחה עם ניסים קצת, על איך הבינה מלאכותית תשנה את העולם. זה מעניין, יש משהו, למשל, תחשבו על זה, כן, כולכם מספיק מבוגרים כדי לזכור, כולם פה, כן, כולם פה מספיק מבוגרים כדי לזכור, שפעם, אני לא יודע איך זה היה, אני לא מצליח לשחזר את זה ממש, אבל זה היה, אני מבטיח לכם כי גם אני הייתי פה, לא היה אינטרנט, אתם זוכרים את זה? לא היה אינטרנט, אני חושב, האינטרנט נהיה נפוץ בבית של כל אדם בסוף שנות ה-90, לא? אתם זוכרים הטלפון, שזה היה תופס לנו את הטלפון, את הקו טלפון? והיה חיוג, היה חיוג במודם כזה, כן, היה עושה חיוג וזה, ואז הייתי נכנס, היה ICQ, וכן, היה תפוז, כן, וכל מיני פורומים כאלה, הדברים אתרים בסיסיים. ננה, כן, בדיוק, דרור, בקי, כן? בננה היה את הפורום של המסיבות, כנראה, תבדוק אם פעם התכתבת עם רפאל שם. בקיצור, אז על כל פנים, אני לא נכנסתי בחיים, שמעתי רק מהם. על כל פנים, אז האינטרנט הפך את העולם, נכון? ואף אחד לא יודע בדיוק איך זה ישפיע. אבל זה, אנחנו רואים את ההשפעות, כאילו זה דבר שהפך את העולם. עכשיו, ההשפעות מצד אחד מדהימות, כן? העולם הפך את מקום מדהים, כאילו אנחנו יודעים כל כך הרבה, והכל נהיה קל יותר, ובאמת, אין ספק שהאינטרנט הוא ברכה אלוהית, כאילו, שאין שנייה לה, באמת, כל כך כיף עם האינטרנט. אבל כאילו, כמות הידע שאפשר...
זה חלק מהשפע.
אבל, זה חלק מהשפע, כן, אבל כמה צרות זה הביא? כמה צרות זה הביא? זה העלה את הפורנוגרפיה, זה העלה את האלימות, את הפשיעה, זה פגיעות והתאבדויות, ומיליון אחד דברים ש... אני אומר, זה נורא מצחיק. תראה, אתה, שאתה ואני היינו ילדים, אנחנו בערך באותו גיל, שאתה ואני היינו ילדים, אז כדי להעליב מישהו, היה צריך שכולם ירדו למטה, ואז היינו יכולים לדבר מול כולם עליו. היום עושים את זה, יש אפליקציות, אתם יודעים שזה אפליקציה, משהו לדעתי, שצריך לאסור אותו בחוק. שאתה יכול לכתוב מסר לכולם, בקבוצה מסוימת, אבל בלי שידעו מי אתה אנונימי. ואז אתה כותב, לא, זאת קיים, ואז אתה מבין מה קורה, כותבים על איזה ילד שהוא שמן, הוא לא יודע מי כתב את זה, וכל הכיתה רואה את זה. מבינים? את האלמנט, וכל מיני אכזריות, גם הפשיעה, הרי מה האינטרנט גורם לנו להיות פושעים הרבה יותר פשוטים, נכון? פעם, איך היינו עושים פשע שהיינו ילדים? פשע ילדותי, אבל פשע, כן? אז מה היה צריך לעשות? כן, אם אני וליאור היינו רוצים לגנוב מסטיקים מהמכולת של אברהם, אז מה היינו צריכים לעשות? כן, החזרת כבר את הכסף בכל המסטיקים שהפילחת או שלא? אז היינו צריכים לעשות ככה, היינו צריכים לרדת למטה, ככה קראו לזה, אתם זוכרים? לרדת למטה, ואתה צועק לו, ליאור, ליאור, וזה, ואז הוא יורד למטה, נכון? הולכים למכולת, כלומר, יש הרבה שלבים עד שמגיעים למעשה הפשע, יש מלא זמן להתחרט, מלא זמן לפחד, מלא זמן לשמור תוכניות, החיים היו יותר איטיים. היום כבר תופרים את הפשע, הכל תפור, הכל סגור, כאילו, כן, בוואטסאפ סוגרים את כל הפרטים עד הפרט החוף, אם הפשע הוא כבר בוואטסאפ. כן, אתה מזמין לך בטלגראס כבר שיגיע לך בדלת של הבית, נכון? כמו שמישהו סיפר לי פה, לא, אני לא רוצה להגיד מי, רפאל, אבל מישהו סיפר לי את זה, כן? אז כאילו, האינטרנט הביא גם הרבה צרות, נכון? אז בעצם, כל זה זה השאיפה, כמו שאמרת, זה בעצם אותו דבר, והקדוש ברוך הוא מביא אלינו מלא אהבה. באמת, יש מלא, העולם הוא עולם של אהבה, וזה דבר נפלא. יש אהבה בין איש ואישה שלא הייתה פעם. פעם זוגיות לא הייתה עם אהבה כמו היום. יש אהבה של אנשים אחד לשני. יש אהבה של שפע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ועושה את החיים שלנו גן עדן, עלי אדמות. והעולם באמת הוא מקום שמלא אהבה. אין, היראה הולכת ודועכת, והאהבה הולכת ופורחת. רק יש לזה גם מחירים. יש איזה מחירים, זאת אומרת, אהבה יוצרת בלבול, יוצרת התמודדויות, ואחד מהמחירים של האהבה האינסופית הזאת, שבשפה הקבלית, זה בעצם השפעת השפע האדיר, הרחמים האינסופיים, האהבה האינסופית, של אריך, לזה, שיוצא מזה כל מיני בלבולים ועיוותים, גם בתחום הזה.
השפע והפשע, לא?
כן, בדיוק, השפע והפשע, וזה מסביר לנו בזהיר אנפין, כן, כפשוטו, מה קורה פה? למה זה כל כך פורח? כן? למה זה כל כך מגיע לנו בכזאת חוסקה? כמובן, מה התרופה תהיה? אני לא אפרט את זה עכשיו יותר מדי. מה תהיה התרופה? מה אתם אומרים? מה תהיה התרופה? כמובן, התרופה תהיה של מה? של ויסות אהבה. זאת אומרת, היום אנשים, הרבה פעמים, הם מלאים באהבה, כי העולם מפוצץ באהבה, הם מקבלים מלא. מקבלים לא הכוונה, מקבלים מאחרים. מקבלים מהקדוש ברוך הוא והם רוצים להוציא, צריכים להוציא את זה במקומות הנכונים. זאת אומרת, חלק מהם בשפע שאסור לאגור אותו. אם הוא נאגר, הוא מרכיב, כמו כל דבר בעולם, נכון? צריך שיהיה זרימה. מישהו בא אליי שהתחיל הקורונה, הוא אמר, בוא, יש עכשיו בלגן ועושים סגר, בוא נציע הצעה לפוליטיקאים. נגיד להם פשוט שיקפיאו את הכל, את כל המשכורות, את כל השכר דירה, את כל הזה. התפוצצתי מצחוק, אמרת, אתה לא מבין כלום, זה לא, וכלכלה לא עובדת ככה, מה זה יקפיאו את הכל? הכסף, אם הוא לא זורם, זה לא יכול לעבוד, נכון? כי הרי בסוף צריך את המכולת. מה, את המכולת לא נקפיא. לא יכול לקרוא לקרוא את האוכל בחינם. אז מה יהיה עם ה... זאת אומרת, יש דברים בעולם שהם לא זורמים, אם אתה לא יודע להעביר אותם הלאה, אז אתה יכול להגיע לעיוותים. לכן, הפתרון, וזה נשמע משפט מוזר, והפתרון להתמודד עם כל האהבה שיש, אולי זה מצריך שיעור בפני עצמו. הרבה פעמים אומרים לי שאני בסוף אומר משהו שהוא כאילו כל השיעור מובן, אבל בסוף זרקתי איזה הערה פותחת נושא שמיים ואני לא מתאפל בו. בסדר, מה לעשות? זה אני. אז יכול להיות שבאמת הטיפול הוא כאילו לתת יותר אהבה. כן, כי אנחנו יותר מדי יוגרים, אנחנו יותר מדי עסוקים בעצמנו, אנחנו סופרים מלא מלא שפע שהקדוש ברוך הוא נותן, ולא יודעים להעביר אותו, אלא יודעים לווסת אותו. כן, אז אם היינו יודעים לווסת את האהבה כמו שצריך, יכול להיות שהיה לנו הרבה יותר יכולת. זאת אומרת, אם היינו יודעים, אם אנחנו, הזעיר אנפין, שמקבלים את השפע האינסופי של האריך, היינו יודעים להעביר אותו הלאה למקומות הנכונים, אז לא היה את כל העיוותים האלה ואת כל הבעיה הזאת. ברוכים תהיו.